טוב, שמואל פרק א', נתחיל לקרוא ונדבר על עניינים שעולים מיד בתחילת הספר. בסדר, שמואל פרק א', פסוק א', ואיש אחד מן 200 צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם, אליהו בן תוכו בן צוף, אפרתי. ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה, והיא לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולסבוח לאדוני צבאות בשילו, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לאדוני. אני עוצר פה. בעצם היום נדבר על כמה דברים שכבר הפתעות או נקודות שצפות כבר בפסוקים האלה. אנחנו נראה שזה ממש בתחילת הספר, זה שולח אותנו לבירורים יסודיים. אז נתחיל מאלקנה. בעצם פשט ספר שמואל מתחיל עם הצגת מישהו חדש, אלקנה, ובפסוק ג' עוד מישהו חדש, שני בני אלי. אז רגע, שני בני אלי, כנראה שיש מישהו שקוראים לו אלי, והוא כהן, כי כתוב פה שהם כהנים להשם. עוד מעט תתברר עוד כמה פסוקים שאלי הוא הכהן הגדול אז. אז בואו נמשיך רגע. אני אדלג רגע בכוונה על הנושא של חנה ופנינה. פסוק ת' כתוב, ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני. אז יש לנו בעצם, בוא נגיד, שני דמויות ראשיות. כלומר, אני לא מדבר עכשיו ראשיות מבחינת הסיפור פה, חנה וזה, אלא מבחינת, בוא נגיד, הדור והשעה, וזה אלקנה ואלי. אז יש פה בעצם קפיצה ממש גדולה בין ספר שופטים לספר שמואל. אני כבר אמר. מה, מי אמר שהוא מרכזי בדור? שאלה טובה. כבר נדבר על זה. אז אנחנו בעצם, אני רוצה שיש קפיצה מאוד גדולה בין ספר שופטים לספר שמואל. בואו נסתכל בסוף ספר שופטים. סוף ספר שופטים אנחנו בעצם מדברים אחרי, בואו נגיד, השופט האחרון, שמשון, שהוא עד פרק י' ח', יש את פרקים י' ת' כ' א', מי"ז עד כ"א, שזה פסל מיכה, פלגש בגבעה. אבל מבחינת ההיסטוריה של ספר שופטים, מי השופט האחרון, הכרונולוגיה של עם ישראל, אנחנו יודעים ששמשון היה ומת. מי היה הכהן הגדול באותו זמן בספר שופטים? זה כתוב בפרשת פלגש בגבעה, פנחס. כשאתה הופך דף לספר שמואל, אתה פוגש שתי דמויות חדשות והתרחשויות בעלות אופי שונות לגמרי, שונה לגמרי. אז דבר ראשון, אלקנה. ודבר שני, אלי. אני דווקא אתחיל מאלי, כי כאילו מכניסים אותנו לתוך סיטואציה שאלי הוא השופט. הוא מנהיג הדור. מי אמר לי? כן, מי אמר שאלי היה שופט ולא רק כהן גדול? מה? יפה, איפה כתוב שפט ישראל 40 שנה? נכון, תקרא בכל. יפה, אז אלי, אתה פתאום נכנס לסיטואציה שבה אלי שופט, אבל רגע, עד עכשיו, כל השופטים שהיו עד עכשיו ספר שופטים, אז היה תהליך מאוד ברור לגבי הנסיבות שבהן הוא קם לשופט, מישהו שיעבד, מישהו הציק, ובעקבות זה הוא קם לשופט. לא, גם השופטים השקטים כתוב, וישפוט אחריו ישראל, או לשון כזאת, אבל פה לא כתוב, ויקום אלי, או מי מינה אותו, מה קורה? חוקים נכנסים לסיטואציה, וזה ממש פער, זה כאילו מין חור מבחינה, סיפור כרונולוגי רציף, שפתאום אנחנו מוצאים את אלי גם ככהן גדול, כשעד עכשיו ידענו שפנחס הוא כהן גדול ולא כתוב שהוא מת ולא כלום, וגם אנחנו מוצאים אותו, לאט לאט נתברר לנו פה בסיפור, שאלי הוא השופט, כתוב והוא שפט את ישראל. אנחנו מבינים שכאילו כל התקופה היא בסימן אלי. וזה נקודה ראשונה, כלומר, מתי הוא התמנה, מי החליט למנות אותו, מה, יש פה איזשהו חור. יכול להיות שהפשר הוא שבחור הזה בעצם עומד אל קנה. כי כתוב בפסוקים, ויהי איש אחד מן רמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אל קנה בן רוחם, בן אליהו בן תוך ובן צוף אפרתי. בפסוק ג' ועלה איש ההוא מעירו מימים ימים על השתחוות לזבוח לשם צבאות בשילו. זה חז"ל פה שמים דגש מאוד חזק על אלקנה ואומרים, בואו נקרא את זה, נתחיל מעד הפי מקורות, חלקו לכל אחד, יש פה שניים, יש 10 ו-11, אם יש אז תביא לי גם אחד. אז תוך כדי אני כבר אקריא, זה בעמוד 11 אצלכם על אלקנה. בסדר? מעולה. אז על אלקנה אומרים חז"ל ככה, במדבר רבה פרשת נשוא, ויהי, אמר רבי יהודן, כל מקום שנאמר בלשון הזה בצדיקים, שקול הוא כלמד א' צדיקים, כמניין ויהי. אם כתוב איש אחד, כל מקום שנאמר אחד גדול הוא, והקדוש ברוך הוא נאמר אחד, הכתיב השם אחד, אין בעולם כיוצא בו. כלומר, כל מקום שכתוב על צדיק, ויהי איש אחד, תדע לך שאין מישהו כיוצא בו. וכן באברהם, אחד היה אברהם, לא היה באותם ימים כיוצא בו, וכו' וכו', תסתכלו בסוף הפסקה. וכן באלקנה הוא אומר, אחד לפי שלא היה בדורו כיוצא בו. כלומר, שבעצם הצגת אלקנה כויהי איש אחד, זה בעצם אומר, הוא גדול הדור. אז זה קודם כל... אני דווקא נתחיל ממדרשים ומשם נחזור לפסוקים, נותנים לנו קצת פרספקטיבה פה. קודם כל, שאלה של יונתן, מי אמר שהוא בכלל משהו מרכזי פה? אולי הוא רק אבא של שמואל כמו שמנוח, הוא אבא של, של שמשון, ואני לא אומר, הנה, מציגים לנו את מנוח ואשתו, כי הם היו נושא אצל כלל הדור. לא, מן הסתם, רוב הדור בכלל לא הכירו את מנוח, והוא אפילו לא הוזמן למשתאות של לבצן, חזל אומרים. אבל הוא אבא של שמשון, ולכם מספרים עליו. אבל פה זה לא ככה, ואיש אחד אומרים חז"ל, אין בדור כמוהו. בואו נראה את המקור הבא, שעוד יותר מכניס אותנו לפרופורציות מאוד מאוד חשובות פה, וזה כבר ייגע לנו להיסטוריה, מה קורה פה. סדר תנאים והמוראים, אם אני זוכר נכון, לא יודעים מדוק מי כתב את זה, זה אחד מן הגאונים, וזה בעצם סקירה היסטורית, כרונולוגית של דורות עם ישראל. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים ל... פה יש פירוט, שלא כמו במשנה, לאותניאל בן כנז, ואותניאל בן כנז לאהוד בן ואהוד ולשמגר, ושמגר לדבורה ודבורה לברק, וברק לגדעון, וגדעון לאבימלך, ואבימלך לתולה, ותולה ליעיר הגלעדי, ויעיר לפנחס, ופנחס ליפתח, ויפתח ליבצן, ויבצן לאלון, ואלון לאבדון, ואבדון למנוח, זה מעניין שמנוח פה הוא חלק מהשושלת. שנייה, אל תרוס. ומנוח לשמשון, ושמשון לאלקנה, ואלקנה לאלי, ואלי לשמואל. אז כתוב פה משהו ממש חשוב, שבין שמשון לאלי, שדיברנו על זה שיש פה פער בתחילת ספר שמואל, וכאילו אתה שואל את עצמך, רגע, מי זה אלי? כאילו, באיזה הקשר הוא בא? מאיזה שבט הוא? הוא כהן, בסדר. כאילו, תספר לי איך אלי עולה, מה קורה? אז בעצם הפער הזה יש מישהו מאוד משמעותי שקוראים לו אלקנה. עכשיו, זה ברמה כזאת מעניינת ששמשון מסר בעצם את התורה לאלקנה, כלומר, מתי שהוא לא יודע בדיוק מתי, אולי קצת דנו בזה, לא זוכר, פרשיות שמשון. מתי בדיוק שמשון ישב ומסר את התורה לאלקנה? האם הוא בא אליו לכלא הפלישתי? לא יודע. אבל אלקנה הוא מעביר התורה שבעל פה. והוא זה שמעביר אותה לאלי, ותלמידו אלי מתי שהוא התמנה. אז זה קצת עושה לנו פה סדר. זה לא שאלקנה הוא רק אבא של שמואל, זה מין הקדמה. ועכשיו בואו נתחיל לספר, אלי הוא הכהן הגדול והשופט. לא, זה ממש לפי הסדר. אלקנה הוא חוליית הקישור והגישור בין שמשון לאלקנה. לסליחה, לאלי. נמשיך לפתוח פה את התמונה של מה קורה בעצם באותו הדור. נכון, ואלי מקשר בין אלקנה לשמואל, כלומר, למרות ששמואל הוא בן של אלקנה, אז אלי הוא בעצם העביר את התורה ביניהם, והם לא העבירו את זה ישר ביניהם, נכון? בכל זאת, האם חזאי מספרים לנו מתי אלי התמנה? לא חזאי, כמובן, האם הנביא מספר לנו מתי הנביא התמנה? לכהן גדול, לשופט, כלומר, האם אנחנו... כשאני קורא את זה, לכאורה אני כתוב לי פה, ושם, בפסוק ג' ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם, ואחר כך בפסוק ת' ואלי הכהן יושב על הכיסא למזוזת היכל, כאילו נכנסנו לתוך איזשהו יום אופייני בחיי המשכן, ותדע לך שהדמויות הפועלות בימים ההם זה בני אלי ואלי. ומתי הוא התמנה? כמה שנים הוא כבר? בסוף יהיה כתוב לנו שהוא 40 שנה, שפט. איזה שנה אנחנו של אלי עכשיו? 20, 25, 36, כאילו, אנחנו כאילו ישר נכנסים צועלים לכאורה פנימה. אז לא, זה לא נכון. חז"ל אומרים לנו שהפסוק, מה שכתוב בפסוק ת' ואלי הכהן יושב על הכיסא, הכוונה, שאותו היום הוא התמנה לכהן גדול ולשופט. בסדר? כלומר, זה לא שנחתנו פה למתישהו בחיי אלי. לא, יש רצף. בעצם סיימנו ספר שופטים, אנחנו מכירים השופט האחרון זה שמשון. תחילת ספר שמואל זה אלקנה שהוא בעצם הרקע, ואנחנו נראה שהוא גם הרקע בכלל זה שהמשכן הוא נושא, דיברנו על זה קצת, זה שהוא עולה לרגל, זה עצמו חידוש, וחז"ל אומרים שהוא מייסד את העלייה לרגל מחדש. ומשם ישר שוכחים אותנו אל יום המינוי של אלי ובניו. בעצם של אלי, ומלווים אותו בניו, לכהן גדול ולשופט. בסדר? איפה חז"ל אומרים את זה? אולי פה אפילו מצודות אומר את זה, פסוק ת' לא, רשי, אם מישהו יש פה רשי על פסוק ת' תפתח אתה, אני תוך כדי לפתח את זה מהמדרשים.
אותו היום ישב על כיסא כמו שנתננה שופט על ישראל.
יפה, זה רשי? יפה, ואלי הכהן יושב אומר רשי, אותו היום ישב שנתננה שופט על ישראל. כי בעצם אומר לך רשי, זה לא שיש פער, פה כתוב שאותו היום אלי ישב. אז כבר קצת מבינים שאנחנו, לפני שאנחנו מכירים את חנה ופנינה ומה קורה איתם, אבל התפקיד של אלי שם הוא מאוד משמעותי. כי זה לא רק כאילו סיפור על אלקנה וחנה, וברקע אלי וגם הוא תופס תפקיד. לא, אנחנו נראים על יום המינוי של אלי, עדיין היה שם כנראה כל עם ישראל, היה שם הכתרה, מעמד הכתרה, לא יודע מה זה. בהקשר הזה, ביום המינוי שלה הוא צועק עליה, חנה מה את משתכרת לכאורה. או באותו יום הוא נותן את הברכה שיקיים השם את שאלתה. מה אתה מחייך, יונתן? נו, יפה, אז עכשיו אני צריך להביא גם מקור על זה, אני חייב לך את המקור על זה. אז מקור רשי, עוד נביא את המקורות מחז"ל.
רשי הוא גם רושם באלקוט שימוני כהן גדול.
איפה כתוב על זה? כן, בדיוק, זה מה שבאתי לומר. כן, אם אני זוכר נכון, אני עוד לא הספקתי לפתוח את זה עכשיו, כי אתם מפתיצים. אז הוא אומר, אנחנו ברשי. זהו, בדיוק. ואלי הכהן יושב, כאילו פה יש גרסאות ברשי, אם זה שופט או כהן גדול, זה פשוט שני מדרשים שונים. אתם רוצים לרשום את המדרשים, אז רק שנתנו לפתוח אותם. פשוט באתי פה ישר מפרוצדורות רפואיות, אני עוד לא אספיק ממוקד. אלי, 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 אלי. כן. לא, אני לא מוצא את זה עכשיו פה. בכל אופן, יש אלקוט שימוני שבו כתוב ששופט. אני אעשה איך לסכם פה. הנה. כן, אז ככה. בסדר עולם כתוב, בסדר עולם פרק י"ג, באותו הפרק נתמנה להיות שופט. כך כתוב בסדר עולם, מזה מביא רשי. באלקוט שימוני, פה בתחילת שמואל, רמז עין ח', כתוב, ואלי הכהן יושב, מלמד שבאותו יום מינו כהן גדול. ורשי במסכת נזיר, יש על זה רשי במסכת נזיר דף ה', אז הוא אומר, מאיפה חז"ל למדו את זה שבאותו יום? כי כתוב, למרות שכתוב, ואלי הכהן יושב, הכתיב הוא ישב ולא יושב, אז רואים שמזה לומדים את זה, שבעצם באותו היום הוא התיישב לכיסא הזה. מה? בדיוק, גם עלות, נכון, אברבנאל בעצם עושה את הקישור הזה, קיצור, נכון. גם עלות כתוב את הלשון הזאת, ולומדים מזה שזה, שבאותו היום הוא התמנה. מזה מתברר שמה שכתוב בעצם בסוף ספר שופטים, הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, מה זה בימים ההם? זה בעצם להגיד, זה בעצם הפסוק סיכום של כהונת פנחס, וזה להגיד לך, כאילו באותו ימים, באותם ימים הוא עדיין במשרת הכהן הגדול, אבל זה עומד להסתיים. בסדר, אז מה יש לנו כאן? התמונה לאט לאט מתבהרת. יש לנו מעמד של הכתרה חדשה, חסר תקדים, שבו כהן גדול מתמנה, בלי שהכהן הגדול אנחנו יודעים שהוא מת, זה לא קרה מאז אהרון. כשאהרון מת התמנה אלעזר, כשאלעזר מת התמנה פנחס. פנחס מת? מה? זהו, אז זו של אליהו, בדברי הימים אנחנו נמצא אותו בעוד, אם זה אותו פנחס, בעוד הרבה שנים קדימה נמצא שיש פנחס והוא כהן. בכל אופן הוא לא מת, חזל אומרים שמה שהיה עם פנחס, אנחנו נחזור על זה עכשיו במשך השיעור, שמה שהיה עם פנחס, זה נראה לי כתוב לנו את זה פה, רגע רגע, צודק או לא, לא, זה לא פה. חזל אומרים שמה שהיה עם פנחס, זה שבעצם בגלל שהיה איזושהי נזיפה אלוקית עליו בהקשר של יפתח וספר שופטים, שהוא לא מספיק הוכיח את עם ישראל, או שהוא לא התיר את נדר יפתח, לכן השם בעצם העביר אותו מתפקידו ומינה במקומו את אלי. אז יש לנו פה משהו ממש חדש, שמעכשיו עם ישראל בא וממנה את הכהן הגדול, ממנה כהן גדול חדש, וממנה אותו להיות שופט. בהקשר הזה התפקיד של אלקנה, הוא עכשיו ממש משתבץ לנו בפאזל, שאלקנה הוא זה שהחזיר את עם ישראל למשכן שילה. וחזל אומרים שהפסוק פה, פסוק ג', ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימים, ומתארים איך שהוא היה עובר בכל ערי ישראל, ומעלה אותם לרגל, מה שעד אז לא מצינו, ועד אז מצינו, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שהמשכן בעצם, לא, אפשר להגיד, לא מופיע בספר שופטים. וכשהוא מופיע, אז צריך להזכיר איפה הוא בהקשר של בטל. יש מסילה שעולה לבטל, אז קח קצת מהמסילה הזאת, וזה תגיע לשילה. אז אלקנה הוא זה שמחזיר את בית השם למרכז, ואנחנו רואים עד כמה פעלה התודעה הזאת על עם ישראל. עם ישראל בא וממנה כהן גדול חדש, ועוד מעט נדבר על ההיבט הזה של כהן הגדול, מה החידוש שלו ומה המאפיינים של כהונתו, ממנה כהן גדול חדש, והכהן גדול מעכשיו הוא שופט. כמו מעכשיו ממש חוזרים ממוקד ישיר למשכן, מעכשיו השופט הוא שם. בסדר, זה מן התמונה מה בכלל קורה בתחילת ספר שמואל, מה ההיסטוריה של עם ישראל באותו שעה. אז זה בעצם הנתונים הראשוניים. עכשיו, מה שיונתן העיר על, על הביטוי שכתוב גם במנוח, והיא איש, קודם כל, על מנוח כתוב והיא איש אחד, זה מעניין, כי למרות הביטוי הזה, אז חזר לא מונים אותו פה מדרשים, שאני לא זוכר שגם מדרשים אחרים שמונים אותו עם מי שכתוב, ואי איש אחד, כלומר שלא היה גדול הדור כמוהו, ועד רבה יש ביטויים שנשמעים אחרת על מנוח. אז אני לא יודע בדיוק מה לומר בהקשר של ואי איש אחד, אבל...
כשזה נאמר על צדיק,
יפה. נכון, הבנתי. נכון.
אם הוא מסתדר, אם הוא מסתדר, אבל כן, מעבירה
מסורה,
אז
הוא...
לא, לא, עכשיו
זהו. זה דיברנו על זה פעם שעברה, ומלך ויפתח אל תופתע. אז אולי גם מנוח, עוד שהוא צריך לראות את כל המקורות של המסורה, אם בכולם מנוח נמצא, או שזה בהקשר הזה מסורת יחידית, לא יודע. בקיצור, אני לא יודע מה לומר אחרי על מנוח. אבל לשון ואי איש, מי שזוכר, דיברנו על זה בסוף ספר שופטים, שוואי איש זה ביטוי ואי איש, שלוש נקודות, הוא שמו, זה ביטוי אופייני לימי השופטים, תחילת שמואל, מקף רות. איכשהו תמיד אצלנו קשור, תמיד, אבל זה ככה. הביטוי הזה, ואי איש, הוא שמו אלקנה, הוא שמו מיכה, הוא שמו שמשון, ככה זה גם על אלקנה, וככה זה גם על שאול, וככה בערך זה גם על על שאול, ככה זה גם על שאול, וככה זה בעצם גם על בועז. אצל בועז הפסוק טיפה שונה, איש גיבור חי, משפחת אלימלך ושמו בועז, זה מטבע לשון שממש אין אותו, מטבע לשון הזה, שוב, עם טיפה הטיות בתוכו, חוץ מבאזור הזה ספר תושבתים, תחילת שמואל. למה זה? מה זה אומר? אז אני אגיד מה אני מבין בזה, לא מצאתי על זה מקורות, אבל אני ממש חושב שזה נכון, שבאותה תקופה, דיברנו על זה שוב בספר שופטים וזה, באותה תקופה יש עוצמה אחרת לכוח של האדם היחיד. יש כמה וכמה אנשים שמחיים הפרטיים, לא בתור, רוב התנ"ך, מי שמנהל את המאורעות זה מי שמראש כבר ממונה, כלומר המלך, אחר כך הוא בוחר לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, הנביא, יש כבר כובע כביכול של נביא, של מלך, ועליו התנ"ך יספר לנו. אבל אין הרבה מקומות שפתאום כאילו תהיה הפסקה, התנ"ך יגיד לך, בוא נספר לך על מישהו, סתם מישהו שהיה אדם פרטי, ובוא תראה איזה מהלכים הוא יצר בעם ישראל. עכשיו, יש מקרים, ואני אומר לכם בסוגריים, אני לא מדבר פה על אבות, האבות של אבות האומה, כלומר, צורך העניין על מנוח. בהנחה שהוא לא מילא תפקיד בגדול הדור, אז ספרים לנו עליו בתור שמשון, על הזירות שמשון וזה, לא על זה אני מדבר. אבל על אלקנה, שבא ואי איש אחד, תדע לך, עד עכשיו לא נתן חלק בתפקידים וזה, חזל יגידו לנו. שהוא מעביר המסורת, אבל אני מניח שגם מי שהוא מעביר המסורת, זה אחרי שהוא בעצם כינס את כל ישראל סביבו, הביא אותם למשכן. לא יודע, בכל אופן, יש פה מישהו שבא ושינה את הכל בתור איש פרטי. אז בהקשר הזה, גם על מנוח זה בעצם אותו דבר. שפרשת שמשון נפתחת ככה, שיש איזה מישהו אחד פה, ופה עומד להתחיל איזשהו מהלך חדש לגמרי של שמשון. או מיכה לרעה, או פילגש בגבעה לרעה, איש מלוי. לעומת זאת שאול וגם, והיא איש ושמו קיש, זה מין, בעצם חזר לצבילנו שבאותה תקופה שאין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה, יש מיקוד יחסית גבוה, או אפילו הייתי אומר יחידני, ביחיד מן התקופה שמהם תראה לאן אפשר להגיע. אפשר או להגיע לפסל מיכה פילגש בגבעה, והיא איש שמו מיכה, והיא איש לוי גר בירקתי אפרים. מצד שני, והיא איש אחד, שמו אלקנה, או האחרים שראינו. כן, כן. זה שאני חושב שבקדם המלוכה, אז בעצם יש, אז זה, הרי באופן כללי זה המקום של היחידים, או שהשבטים היחידים ניכר. אז גם פה יש מקום מאוד מאוד מיוחד בתולדות עם ישראל, התנ"כים, לאנשים פרטיים שמהם עלו וצפו מהלכים עצומים. טוב, אז זה בוא נגיד איזה מין התמקמות, למבוא ראשון לאיפה אנחנו נמצאים בהיסטוריה של עם ישראל. אז בעצם היינו את השופטים, אנחנו עומדים לקרוא פה על שני השופטים האחרונים, אלי ושמואל, כשיש פה שינוי מאוד גדול, מינוי של אלי לכהן במקום פנחס, בו זמנית מינוי שלו לשופט באותו יום, על היום הזה אנחנו נדבר, וההקשר הזה שזה היה באותו יום נלמד בעזרת השם במשך הפרק. ואנחנו מבינים שבעצם המבוא לזה שמינו את הכהן גדול בתור שופט וכהן גדול חדש בזה, זה אלקנה שבעצם שינה את כל התודעה של העם והביא אותנו למשכן שילה. בסדר? זה רובד אחד. אני רוצה מזה טיפה להרחיב את המבט על המעבר הזה שעכשיו קורה פה. אלי, אנחנו פוגשים פה את אלי. אז בעצם הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו, טיפה נפרוס את המבט על הנהגת אלי, בית אלי, ובהמשך כל מיני פרטים התחברו לנו בעזרת השם לאור זה. ישנם, אני חושב נכון לומר, שלושה זרמים בכהונה בעם ישראל. אחד אלעזר, שניים איתמר, שלוש, חידה. אבל שניים זה אלעזר ואיתמר. למה אני אומר זרמים שונים? אז סקירה היסטורית פשוטה. אהרון הכהן, היו לו שני בנים, אלעזר ואיתמר. בפרשיות שלנו, עכשיו במדבר נשא, רואים שיש להם מינויים שונים. ואנחנו עוד מעט נדבר על המינויים הזה. האלה, כנראה זה לא סתם, אבל עוד מעט נפתח את זה, על מה הוא התמנה ועל מה הוא התמנה, ומה רואים על אופי הכהונה של כל אחד מהם. אבל מה שאנחנו עומדים לראות, שבעצם יש, בוא נגיד, דגשים שונים במה זה כהונה בכלל. כלומר, זה כמו שיש מלך שיכול להגיד, אני מדגיש את כוח העם, ויש מלך שאומר, אני מדגיש את גדולת עם ישראל, ויש מלך שמדגיש את הסגולה של ישראל. יש ממש, נגיד כמו שדיברנו בהקדמות לשמואל, מקורות תנועה שונים למלך, מכוח מה הוא בא להבליט, מה הוא בא לעשות. אז ככה, בכהונה, יש בעצם, אנחנו נראה את זה מכמה וכמה פנים, יש, נגיד, שני זרמים, שני דגשים שונים בכהונה, עוד מעט יש את זה שלושה, אבל זה אני משאיר בחידה בינתיים, אלעזר ואיתמר, כל אחד זה בעצם כאילו מין עומר אחר, מין שליחות אחרת של כהונה. אז מבחינה היסטורית, מה שקורה אחרי אהרון, אז יש את אלעזר ואיתמר. מי הכהן הגדול ביניהם? אלעזר. מי אמר לך? כן, אז בפרשת חוקת כתוב שאהרון עומד למות, והוא הולך וממנה תחתיו את אלעזר. נכון ולא נכון, כי גם איתמר היה כהן גדול. רשו לי לחדש לכם. תסתכלו בכותרת אלעזר ואיתמר בעמוד 10. זה לא כתוב בפורש בתורה, אבל חז"ל לא מספרים לנו על זה. יש מחלוקת בגמרא, מתי איתמר היה כהן גדול, אבל כול אלמה הוא היה כהן גדול גם. על דעתי, בסדר, במדבר רבה פרשה ב'. אנחנו עושים פרשת במדבר עכשיו, זה יפה. על דעתי דרבי יצחק, דהוא אמר בחייו אירע טומאה באהרון שימש אלעזר, אירע טומאה באלעזר שימש איתמר. כלומר, אני כבר מראש אגיד, השם סידר שעוד בחיי אהרון היה שלב של איזשהו טומאה, ש... כשהיא קרתה לאהרון אז שימש אלעזר, ואז גם אלעזר נטמא ובמקומו שימש איתמר. כלומר, בחיי אהרון יש לי מין חפיפה לשניהם. זה דעה אחת במדרש, ועל דעתי דרבי חייא, דהוא אמר במותו, כשמת אהרון שימש אלעזר בנו, כשמת אלעזר שימש איתמר. לכך נאמר, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. אז זה בעצם פסוק מפורש בתורה שכתוב, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. פשט הפסוק כמו שאנחנו בדרך כלל מבינים אותו. שהם יהיו כהנים, לא כהנים גדולים. אבל המדרש אומר, לא. יש פה בעצם אמירה שהם היו כהנים גדולים. השאלה מתי, או מתי שהוא בחיי אהרון, או מתי שהוא אחרי אלעזר, אבל זה מאוד חשוב שוב, כי העמדה הראשונית של הסוגיה, שניהם היו כהנים גדולים. אז בואו נעבור לדור הבא. מה? לא נתתי, לא אמר, לא
אמרתי שלא. אני עבדתי ולא הם.
אבל לא, אבל אז הם לא היו כהנים גדולים באותו רגע.
זה לא היו מההתחלה.
לא, מתישהו בחיי אהרון, לפי הדעה הראשונה פה, מתישהו בחיי אהרון, הם יהיו גם כהנים גדולים. נכון, אתה אמור לדון פה, מדין... זה נקרא מרובה בגדים, נכון? כהן גדול שהתמנה בגלל תומה של השני. אחר כך נשאר לו חלק מהדינים. זה נקרא, נכון? זה מרובה בגדים. מה? כן. אז לא יודע, צריך לדון בזה בבחינת הדונת לראות בסוגיות מה אחר כך, מה הדינים שהיו להם. בכל אופן, אז בואו נעבור לדור הבא. זה ברור שהכהן אבל הראשי מביניהם הוא אלעזר. כי כל ימי יהושע הוא היה כהן הגדול. כשהוא מת, התמנה פנחס בנו. ומה עם הבן של איתמר? לא יודע. ובכלל, זה שפנחס נוסף לכהונה בפרשת פנחס בהמשך ספר במדבר, זה עצמו חלק בעצם מהעצמה, ההצלה של הכהונה למשפחת אלעזר. אז פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא הכהן בספר שופטים. כשאנחנו עוברים עכשיו לספר שמואל, ואנחנו פוגשים את אלי. אלי, ממי הוא, מאלעזר או איתמר? התשובה היא, מאיתמר. קורה שפנו בעצם, אנחנו במעבר בין שופטים לשמואל, אנחנו לא רק עוברים כהן גדול, אנחנו עוברים בית כהונה, מאלעזר לאיתמר. מי אמר לי שהוא מאיתמר? מי אמר לי שהוא איתמר? אז בואו נראה תסתכלו רש"י, אין לכם מה שאני, יש פה בעמוד 10. רש"י אצלנו, פרק ב', כשאיש האלוהים אומר לאלי, אמור אמרתי בתך ובת אביך, מה הפסוק המלא? כשהוא בעצם מבשר לו, שעומד להעביר אותו מהכהונה, אז הוא אומר, זה פסוק לעמד, פרק ב' פסוק לעמד, לכם נאום השם אלוהי ישראל, אמור אמרתי בתך ובת אביך, התהלכו לפניי עד עולם, ואתה נאום השם חלילה לי, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. כלומר, הייתה אהבה אמינה, אמור אמרתי, בתך ובת אביך התהלכו לפניי עד עולם. כלומר, השם מה שדבר פה, לא רק בתך היה נושא, אלא בית אביך. מי זה בית אביך? אומר רש"י. ושוב, זה על פי מקורות בחז"ל, כן. זה מתחיל מכמה וכמה מדרשים, שאנחנו גם נראה אותם. אמור אמרתי בתך ובת אביך, מתחילה נתתי כהונה גדולה לאלעזר הכהן, שנאמר והפשיט את אהרון, והפשיט את אהרון את בגדיו וגומר. ובימי פילגש שפקרו ישראל ברוב המצוות, ומי גרם להם פנחס וכיוצא בו, שהיה להם לסבב מעיר לעיר ולהוכחם. נטלתי הכהונה הגדולה מהם, ונטתי עליך שמבני איתמר אתה. אז בעצם רש"י אומר, זה פשט הפסוק, בתך ובית אביך, זה בעצם אומר, החלפתי לא רק את פנחס, אלא את בית אביו, את אלעזר, ונתתי את זה לאיתמר אליך. ואמרתי, תלכו לפני עד עולם, שכשפוסקים לו גדולה לאדם, פוסקים לו לדורותיו עד עולם. אז יש לנו עכשיו, אנחנו נכנסים לפרשה חדשה, זה לא רק אלי מול פנחס, אלא זה אלעזר מול איתמר. בעצם פנחס מייצג את אלעזר, והשם כרגע העביר את אלעזר, במקום זה שם את אלי, שתהיה עכשיו כהונה מאיתמר לדורות עולם, עכשיו כשבית אלי נפל, במקומו למי תחזור הכהונה? לבית אלעזר.
תקופת השופטים
בעצם, מיד, אם כדי שנגידה אליו התחלה. מה? לא היה כהן גדול, זה כל... ברור שהיה. חז"ל אומרים שפנחס הוא זה שבא לגדעון זה. לא, לא כתוב שמיד העביר אותו תפקידו בפלגש בגבעה. אבל בגלל פלגש בגבעה, מדרשים אחרים יש קצת משמעות, מדרשים אחרים זה מפורש בגלל פרשת יפתח. שזה בהמשך התקופה. אני חושב שהעולה, אם נכבד את כל המדרשים יחד, שהנהגת יפתח, מתישהו השם העביר אותה בגלל, סליחה, הנהגת פנחס, השם העביר אותה בגלל מה שהיה בימי השופטים. בסדר? כשוב, כתוב באותו יום מינו אותו כהן גדול, קשה להאמין ש... כאילו, בקיצור, ממש בלתי מסתבר שהיה ועקוב ולא היה כהן גדול, אלא לפני זה השם העביר את פנחס, אנחנו לא יודעים איך, כלומר, למי השם אמר את זה להעביר את פנחס, למי השם אמר, לא יודע, אני עוד לא רציתי למקורות על זה. מה? או, לשם אנחנו מגיעים. עכשיו, ראינו שפה באותה נבואה בפרק ב', אז השם אומר לאלי, במקומך יקום כהן גדול אחר ויתהלך לפני משיחי כל הימים. על איזה כהן מדובר? אז בזה שכתוב ביתך ובית אביך כבר בעצם ברור שזה יהיה מישהו בבית אלעזר. תסתכלו פה במקור, שני מקורות עם התחת מה שקראנו, הרד"ק. בסדר? המקור האחרון תחת הכותרת אלעזר ואיתמר, הרד"ק על יחזקאל, שם יש נבואות יחזקאל שאומר שלעתיד לבוא, הכהנים היחידים ששרתו בית המקדש זה כהנים מבית צדוק. על מי מדובר? מסביר הרד"ק. זכר צדוק כי הוא היה כהן גדול תחילה בבית שבנה שלמה. כמו שכתוב, וימליכו שנית לשלמה בן דוד לנגיד ולצדוק לכהן, ולצדוק לכהן. והוא היה מבני אלעזר הכהן, ולפנחס בנו ולזרעו ניתנה ברית הכהונה. ואשר היו מבני איתמר, ירדו ממעלות הכהונה בכללת אלי. כלומר, לא, פנחס הוא, לא, אומר פנחס בהקשר של אלעזר. פנחס ואלעזר קיבלו, סליחה, אלעזר וממילא בנו פנחס, הם קיבלו ראשונים את הכהונה. בגלל שהשם לא חפץ בהם, בגלל מה שהיה בתקופת השופטים, השם מינה את אלי, ובגלל חטאי אלי יחזור אלעזר, מתי זה יהיה? על ידי צדוק הכהן, מתחיל צדוק להיות בימי דוד, אבל אז הוא ואביתר, שהוא הצאצא האחרון של בית אלי, יהיו ביחד, זה בשמואל בית במרד אבשלום, בימי שלמה יתמנה צדוק וזהו, משם ואילך, הכהונה של בית צדוק נקודה. בסדר? זה ההיסטוריה של הכהונה. עכשיו, אז אנחנו רואים איזה נושא מרכזי זה, מאיזה בית כהונה תהיה הכהונה. זה יכול להיות לא כך, יכול להיות. שכל דור, הכהן הגדול, ראוי שבכלל לא יהיה התייחסות, לא. אז בעצם אנחנו רואים פה שכמו נגיד בית דוד, וכמו הכהונה, שיש איזה מין בית נצחי כזה, שבו בחר השם, אז יש גם בתוך הכהונה, בית שבו בחר השם. אלא שפה יש משהו מאוד מיוחד, זה אנחנו ממש נכנסים פה ללב העניין. באיזה בית בחר השם? אז באלעזר או באיתמר?
באלעזר.
מה עם הפסוק שמפורש? אמור אמרתי ביתך ובית אביך.
מה
נפילה? יתהלכו לפני יד עולם. אבל לא הבנתי, תראה, יש פה בחירה עולמית. ביתך ובית אביך יתהלכו לפני יד עולם. זה לא איזושהי, טוב, ניקח עם זה 40 שנה ונחזיר. אם אלי לא היה חוטא, היה כהונה עולמית לאיתמר. וראינו במדרש שגם אלעזר וגם איתמר, השם דאג שהם יכהנו בחיי אביהם. אז במי בחר השם? יש פה משהו מיוחד. מה? אמרים לי הנחתה, לא, אז אני רוצה להגיד לך ששאול זה לא היה ככה. ברור מראש, השם בחר רק בבית דוד, רק בבית יהודה. המפרשים שם נביא כמה דעות, מה הכוונה שכתוב ששאול יכל להיות מלך לעולם. רוב ככל המפרשים אומרים שהכוונה היא תחת בית דוד באיזשהו אופן. רק מישהו אחד אומר כמוך ודעת יחיד. שהיה אפשרות שבכלל בית דוד לא נבחר עד אז, ואל תגיד לי יהודה וזה. זה יכל להיות ששאול בכלל המלך, רק אחרי החטא שלו אז בכלל חזרנו ליהודה, הגענו ליהודה בכלל. זה היה ברבנן, אבל הוא נגד כל הראשונים, אז הוא...
דוד אמר שאני
מתמש בבת שלו, נפל. בסדר, מה אתה רוצה שנגיד עכשיו? נגיע לשם. ברור, זה ברור, בבית של מיכל ובאבנר וביונתן. בסדר, נגיע לכל זה. חזור אלינו. אז יש פה משהו מיוחד, והוא מכניס אותנו עכשיו לנקודה. השם בחר ביהודה להמליך מלך. השם בחר באהרון וזרעו שמהם יהיה כהנים. בתוך זרע אהרון יש מצד אחד בחירה עולמית, מצד שני באופן מובהק השם נותן לשני הזרמים, לשני האגפים של הכהונה להיות שותפים. כלומר לכל אחד מהם יש בעצם, נקרא לזה נימה אחרת, אמירה אחרת, הבנה אחרת של הכהונה שהיא חלק. וכנראה צריך את שניהם. כלומר, היה צריך שההיסטוריה תיבנה, לפחות שיהיה זמן היסטורי, כמו שאמרנו בחיי אהרון. אם לא היה שום נפילות, אז היה אלעזר, פנחס וכו', אבל כן, איתמר שימש כהן גדול כבר בחיי אהרון. אבל לא רק זה, כשהייתה נפילה, אז השם לא אומר, טוב, מי שוכב את אלעזר, לא, אז עכשיו יהיה מקום לאיתמר. כשאין משהו חיסרון באיתמר, אז חוזרים לאלעזר, אבל זה בעצם יש חלק לשניהם. אז יש פה שילוב בין סגולה לבחירה. זה משפט חשוב שעכשיו הוביל אותנו הלאה. יש פה שילוב בין סגולה, שראויה לכהונה הגדולה בסופו של דבר לכל בית אהרון, אבל בתוך זה יש אצל הכהנים כל הזמן בחירה. ובזה אני שנייה, אני מקווה שלא מבלבל עכשיו, אני רוצה שנייה לתת לכם סוגריים. באמת אנחנו רואים באופן עקבי, שבשאלת הכהונה היא לא רק סגולה, היא גם בחירה. כלומר, בעצם הכהנים המקוריים, בסדר, אני עכשיו בסוגריים, אני כבר חוזר לבין אלעזר להתאמר, בסדר? אני רק רוצה שנבין את הדבר הזה, שבצד אחד יש פה סגולה, בצד שני אנחנו רואים שהשם לא מינה אלעזר אתה לדורי דורות, נקודה. לא, יש בחירה בכהונה בעצם עד עולם, צריך להיות ראוי לכהונה. ומי שלא ראוי, נפלט. אז זה מתחיל מהבחורות בעצם, הבחורות היו הכהנים, והשם, מה עשה בהן? בחר השם בחר בפנחס בן אלעזר, למרות שהוא בהתחלה לא היה כהן. בעקבות מעשה שהוא עשה, שאמר גם אתה מצטרף לכהונה. אתם מכירים משהו כזה ששם יגיד למישהו, לא יודע מה, לא מעם ישראל? מעכשיו, בגלל שהייתם טובים, גם אתם מעם ישראל, גם בכם יש סגולה. בכהונה, זה ככה, גם בכהונה יש אלמנט מאוד גדול של בחירה. עכשיו, זה לא תלוש. הוא לא מחוץ, הוא הבן של אלעזר, שעד אז הוא לא נבחר בכלל, הוא לא היה כהן, הוא לא יכל לעלות לדוכן, לא יכל לשמש מקדש. בזכות זה אתה גם מצטרפת. אחר כך יש את הדחייה מהכהונה של בית אלי. אולי יש בהמשך שייך להבין את זה, את הדחייה של כל הכהנים חוץ מבית צדוק לעתיד, אצל יחזקאל. בסדר? אז יש כאילו לאורך בעצם כל הדורות בדיקה של הקדוש ברוך הוא, מי מתאים להיות כהניו. זה לא רק סגולה אהרון ובניו, סגרנו הכל, לא. בסדר? עכשיו, אז בואו ננסה שנייה להבין את הגוונים השונים של כהונת אלעזר מול כהונת איתמר, של כהונת פנחס מול כהונת אלי, של כהונת אביתר מול כהונת צדוק. מה? לא יודע, תסתכל ואיך זה כן. אני חושב שמשהו שנפורש שכן, אני לא רוצה להגיד לך בזיכרון, אבל לפי מה שאני זוכר, אז כן, ברור שכן, הוא לא יוכל לשמש, הכתוב שם מפורש הפסוקים ביחזקאל, שמה שנראה שהם יאכלו בכהונה קודשי עם ישראל. אני מקווה שאני לא... טוב, לפי מה שאני זוכר כרגע, אז כתוב שם מפורש בפסוקים ביחזקאל, שהם יהיו כהנים, אבל הם לא ישמשו ממש. כתוב שהם יהיו כמו לוויים.
אנחנו
לא
מדברים על
כהנים
גדולים,
לא רק על כהנים גדולים. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, בתחילת פרשת פנחס, הוא הצטרף להיות כהן, לא רק כהן גדול. כי בהתחלה השם בחר רק באהרון ובניו, ומי שיוולד להם אחר כך, פנחס נולד לפני. השם אמר, בעקבות המעשה שלך, גילית שאתה כהן? מעכשיו. עכשיו שאלו לי הבחירה הזאת. אז כל שושלת הכהונה הגדולה של פנחס עצמו, ואחר כך צדוק וזה, לא היו כהנים בכלל, לא רק לא כהנים גדולים. אותו דבר הכהנים מבני צדוק, יחזקאל אומר, רק הם יהיו כהנים בעתיד, לא רק כהנים גדולים, רק הם יהיו כהנים. בסדר. אז בואו ננסה להבין מה ההבדל בין אלעזר לאיתמר. אז מאיפה נתחיל? מה אתם אומרים? אני רוצה להתחיל דווקא עם מקום שהוא כאילו לא תחילת הסוגיה, אבל מקום, אני מחפש מקום שתראו לי כמה שיותר זה מול זה. שהפסוקים עצמם יראו לי במה הוא מתפקד, מה הוא מתפקד. לא רק שנעשה השוואות, אחר כך במעשה יש כבר. נכון, אבל זה פחות בולט. נכון, פחות בולט, כי גם מחלוקת בכלל. קיצור, עוד מעט נראה פרשת שבוע. אנחנו נתחיל דווקא מדברי הימים. רוצים? יאללה, בואו תהיה דברי הימים. מה אתה אומר, דניאל? בדיוק, כבטא וצדוק. למה אנחנו הולכים לשם? כי הייתה תקופה מאוד מיוחדת, שבה היה גם וגם, במקביל. אביתר, שהוא היה הצאצא האחרון של בית אלי, הוא היה הכהן הגדול של דוד, אבל מתישהו, בעקבות קללת בית אלי, השם לא ענה לו באורים ותומים, אז דוד צרף אליו גם את צדוק. והיה זמן שבו אביתר וצדוק שני כהנים גדולים. אחד אלעזר, אחד איתמר. אז אם נוכל אז להצביע על פסוק מפורש, שאומר מה התפקיד שלו, מה התפקיד שלו, אז אנחנו, יש לנו ממש יסודות בפסוקים עצמם. בסדר? שנראה משהו מאוד יפה, ואחר כך נראה איך, אני חושב שזה ממש הולם את כל ה... את כל, לאורך כל הדרך. בסדר.
בתקופת אלי רק בני איתמר שימשו?
מה?
בתקופת אלי רק בני איתמר שימשו, בני אלעזר בכלל לא היו כהנים?
בטח היו כהנים. לא נדחו מהכהונה, אבל עכשיו הכהונה הגדולה... רק
בני צדוק כולם נדחו חוץ מבני צדוק, זה כאילו
ש... לא, גם לא. לא, אתה צודק, אני מסכים אתכם על השאלה, כלומר, אני מבין מאיפה נובעת השאלה. תראה, כל הכהנים בני אהרון הם כהנים, אלא אם כן יש הודעה חדשה. בתוך זה יש שני גוונים, אלעזר ואיתמר. לרוב הבחירה היא, כמו שאתה אומר נכון, היא לכהנים גדולים. אבל יש מקרים של בחירה בכלל, של להיות כהנים או לא להיות כהנים. אז יחזקאל אומר שלעתיד, השם ינפה וכל מי שהוא לא מבית צדוק, אולי הכוונה בית אלעזר, לא יהיה כהן בכלל. אותו דבר על פנחס זה תופעה שהוא לא היה כהן בכלל, השם הכניס אותו להיות כהן. אבל לרוב...
זה המקרים היחידים.
נכון. וגם בית אלי שנדחה מהכהונה בכלל. וגם הבכורות. לא אומר לא יום דוכן, אני לא יודע. אני חושב שזה מה שהפסוקים... כן, אומר ספחני נה וזה, שכתוב, הכהנים בית אלי התחננו שיעבדו. לא, שוב, לא מה שלא יהיו כהנים בשום פונקציה ושום זה. לא, אבל התכוון שבעבודת המקדש גם הכהנים הרגילים לא יעבדו. בקיצור, שורה תחתונה יש בזה דרגות, צריך כל מקרה לראות מה, אבל רואים כל הזמן שיש בחירה. מה? נכון, אבל אולי גם זה אולי דומה למומר ישראל, לא יודע, אבל אתה צודק. נכון. דין של חלל. מה רצינו? כן, אנחנו בדברי הימים. דברי הימים, איזה פרק זה? זה כשדוד מביא את הארון. כן, דברי הימים א', פרק ת' ז', פסוק למד ז'. תוך כדי שאתם פותחים, עשו חלוקת קשב, אני אתן הקדמה מה קורה שם. דוד מעלה את הארון לירושלים. איפה אהרון היה קודם? בקריית יערים ואחר כך בבית עובד אדום, אחרי הסיפור עם עוזה. עכשיו הוא מביא אותו סוף סוף לירושלים. עכשיו, המשכן, איפה נמצא? בגבעון. בסדר? אנחנו עכשיו בסיטואציה שבה אהרון, בכל השנים האלה, מנותק מהמשכן. דוד מביא את אהרון לירושלים מתוך הבנה שגם בית השם יעבור לפה. מיד אחרי שהוא מביא את הארון, הוא בעצם מבקש מהשם, תן לי לבנות את המקדש. והשם אומר עוד לא. בכל אופן, יש באותה תקופה פיצול, הוא הביא את הארון לירושלים, והקרבה, המזבח בית השם בשילו, סליחה, בגבעון. אז איפה יהיו הכהנים? ליד הארון, שהוא עומד להיות המקום העיקרי, או במשכן ששם העבודה מתנהלת כל יום תמידים כסדרה. אז בואו נראה איזה יופי. פרק ט' ז', פסוק למד ז'. ועזוב שם, לפני ארון ברית השם, לאסף ולאחיו לשרת, לפני הארון, תמיד לדבר יום ביומו. זה מדובר על הלוויים. ועובד אדום ואחיהם 68, ועובד אדום בלדיתון וחוסה לשערים, בסדר. פסוק למתת. ואת צדוק הכהן, ואחיו הכהנים, לפני משכן השם, בבמה אשר בגבעון. להעלות עולות להשם, על הזבח העולה תמיד, לבוקר ולערב, לכל הכתוב בתורת השם אשר ציווה על ישראל. אז כתוב פה שצדוק, שמענו הוא בעצם באותה תקופה כהן גדול במקביל, פחות או יותר לאביתר, צדוק שהוא מלעזר הולך לעבודה במשכן, הוא לא בארון. ומי נשאר בארון? אז פה כתוב על אסף ולאחר, אבל חסר לשנייה את אביתר פה. שנייה לבדוק את צביקי. אם אתם מוצאים שם, אז תגידו לי.
מה
מוצאים? איפה כתוב שאביתר נשאר?
יש בנייהו ויחזיאל.
כן, אבל זה הלוויים. עושים את הכהנים.
בנייהו ויחזיאל, הכהנים וחצוצרות תמיד לפני
ארון ברית האלוקים. מאיזה פסוק קראת?
ו.
איך?
ו. אותו פרק.
זין ו. זין ו.
לפני השם.
לא, אבל שנייה. לא, אבל זה במהלך חוות הארון. לא, לא, זה לא... זה לא זה מה שהתכוונתי. לא, התכוונתי שזה עד, אז לא כתוב לך מה היה אחרי שהוא מביא את הארון לירושלים. מה נעלה ממני? שנייה, רגע. כן, נראה לי שהבנתי. פשוט, אני עכשיו שאני לא רוצה עקב, אבל כן צריך לבדוק את זה כדי שאני עם מקור מבוסס. תקשיבו, פה כתוב שצדוק משמש במשכן, נכון? דוד המלך, איפה נמצא כל הזמן? הוא יושב בירושלים, שם זה עיר הבירה שלו. אנחנו נמצא שכל ימיו דוד עם אביתר. כלומר, אנחנו נראה... מה? לפני הארון. למשל, שנייה, אני אקרא רגע מתוך, אנחנו צריכים לסיים. אז אנחנו נמשיך את כל העניין הזה פעם הבא, עכשיו רק אחרי המקור הזה נסיים. במרד אבשלום, למשל, כתוב, שם ממש כתוב שאביתר, איפה זה? הנה, זה כתוב בשמואל ב' את ו' פסוק אף ד' שם רואים שפתאום כאילו צדוק וכל הלוויים באים ולקחו את ארון ברית השם איתם והיה על אביתר. טוב, אז זה לא מספיק מספיק מפורש. טוב, אבל בכל אופן אני אגיד משהו ממש פשוט שהוא מוסכם והוא ברור. אני עכשיו לא זוכר להגיד לכם את הפסוקים הפרטיים, אבל שאביתר היה עם המורים והתומים ודוד כל הזמן עד מרד אבשלום. כלומר, עד סוף ימיו אביתר הוא עם ההורים ותומים אצל דוד. זה ברור, זה חד משמעי. וצדוק, התפקיד שדוד אומר, נותן לו כבר מתחילת מלכותו, שהוא מעלה את הארון, אז בעצם אביתר נמשר כל הזמן בגזרת ירושלים, בארון, מההורים ותומים, וצדוק הוא עסוק בעבודה, במשכן. בסדר? אז מה שאנחנו רואים פה, אני רק אגיד לכם את היסוד, ואנחנו פעם באה נפתח את זה, נפרט את זה, שאני חושב שההגדרה היא כזאת. יש כהונת עבודה ויש כהונת מעלה. כהונת עבודה מדגישה את הבחירה שבכהונה. כלומר, שהכהנים בעלי תפקיד ללמד טעם תורה, לעבוד את עבודת המשכן. אנחנו באים בבחירה שבכהונה. ואז הכהנים נבחנים לפי, כאילו, סליחה, עיקר כאילו תפקידם, עיקר מה שהם באים לעשות, זה להוביל טעם בעבודת השם, בתורה, במעלה הרוחנית. ויש כהונה שעיקר הדגש בה זה מעלה, לכבוד ולתפארת. וגם הכהנים הניגשים אל השם, כתוב ביתרו. או במסכת סוטה כתוב, משמת רבי ישמעאל בטל זיו הכהונה. יש את הבחינה של הכהונה, של הסגולה, שהם אנשי המלך כביכול, הם עובדי המלך, ו... אני חושב שאפשר לראות, עכשיו אנחנו רק נתחיל בנקודה הזאת של צדוק מול אביתר, העבודה הולכת לצדוק. הוא עסוק ביום יום מקבל את הקורבנות של עם, להקריב אותם, שם הוא עסוק. אבל איפה מעלה? השכינה איפה היא נמצאת? בארון. המקום של השכינה הוא בארון. אביתר עם האורים והתומים, עם ה... זה לא עכשיו העבודה היומיומית, אלא המעלה של הכהונה, בוא נגיד הכהונה שעומדת סביב הארון ומקיפה אותו, זה אביתר. אותו דבר אנחנו נראה איך פנחס, הוא עצמו הרי נבחר לכהן על מה? שעשה את המעשה הנכון, לפני זה הוא לא היה כהן בכלל. אז ממש מאוד בולט פה שהבחירה היא זאת שעומדת במרכז שושלת אלעזר. כי שוב, כל שושלת אלעזר עוברת דרך פנחס, שהוא יצטרף בעקבות בחירתו להיות כהן. אז ממש ברור שאת המעלה המקורית וזה שפשוט השם בחר בו, זה בשלב שני. בשלב הראשון אצלו הוא ראוי להיות כהן. במעשים שלו. ממילא, על פי זה הוא ייבחן. והוא זה שיוכיח את העם לאורך תקופת השופטים, יבוא ויוכיח אותם כמה פעמים, לעשות רצון השם, לעשות רצון השם. אבל אלי ובניו ידגישו, זרע איתמר, את השררה. אנחנו מעל. אתם צריכים אפילו לתת לנו חלק, כי אנחנו מעל. אז ראית השם פעם אנחנו נפרט את זה, עכשיו רק היסודות הראשונים. טוב, יישר כוח, אז נמשיך לך בית אלי והכהונה, ואפשר להמשיך, בעזרת השם, המשך פרק א'.